צהריים טובים. לפני חנוכה תמיד קשה לבחור. יש כמה וכמה דברים מאוד משמעותיים לדבר עליהם, אבל הלב שלי כמעט תמיד נמשך לאחד מהנושאים האלה שקשורים בכלל לתוקף של מצוות דרבנן. יש גם שיעור נוסף, פעמים אפשר לתת שני שיעורים שעוסק ממש יותר ספציפית בנר חנוכה, אבל לא יודע אם השנה נספיק לתת אותו, אבל חלק מהדברים נמצאים פה, כי הנושא של מצוות דרבנן, אמרתי לכמה חבר'ה ככה בסדר כשקצת עברתי מכמה חברותות, שאני בטוח שאולי כבר נשאלתם, ואם לא סביר להניח שתשאלו את עצמכם וישאלו אתכם במהלך החיים, פשוט על הנושא הזה, כאילו, למה אנחנו מקיימים את מצוות חכמים? הרי אם זה התורה, אז אני מבין, התורה אלוקית, ניתנה למשה מסיני, קדוש ברוך הוא נותן, אנחנו מקבלים את דבריו ועושים, וזה בסדר. אבל חכמים הם לכאורה, כן, כביכול, בשר ודם כמונו, ואנחנו ממש כאילו, הדברים שלהם ממש מחייבים אותנו, ואנחנו מתייחסים אליהם בצורה מאוד רצינית. חז"ל אומרים, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, ואנחנו מברכים, כמו שנראה תכף, אנחנו מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, עושים מצווה דרבנן, איפה זה כתוב בתורה, להדליק נר חנוכה, ואנחנו מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה. מאיפה התוקף הזה של חכמים לחייב אותנו בדברים, והדבר הזה העסיק את חז"ל, את הראשונים, זה לא סתם, כי זה באמת משהו מאוד יסודי. אז פשוט דרך נר חנוכה אנחנו ככה ניכנס בעצם לכלל הסוגיה הזאת. אז אם כן, כי גם אחד המקורות הבסיסיים שזה נמצאים בסוגיה שלנו, אמנם בדף כ"ג, לפעמים לא מספיקים להגיע לשם בלימוד של סוגיות חנוכה, אבל לפחות בבקיאות כדאי, מומלץ לכולם לעבור על כל השלושה דפים האלה, זה לא הרבה, וזה הכנה מאוד טובה לחנוכה. אז בדף כ"ג, הגמרא באמת שואלת את השאלה, כן, אשר קידשנו, מה מברך, מה מברכים עד חנוכה? הברכה אנחנו מכירים, אז הגמרא שואלת, היכן ציוונו? איפה ציווה אותנו להדליק נר חנוכה? ואז יש שתי תשובות. שתי התשובות האלה, כפי שתכף נראה, הם ממש השורש והבסיס למחלוקת גדולה ועצומה שיש בין שני הרים גדולים, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם ילך עם התשובה שאומרת שהמקור הוא מילות אסור, והרמב״ן ילך עם התשובה שאומרת שהמקור הוא משאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. ועכשיו ניכנס לתוך הדברים ונראה קצת את שורשי המחלוקת. אז המקום שבעצם הדבר הזה מתחיל לעלות מבחינת הרמב״ם, זה כשהרמב״ם כותב את השורשים שלו לספר המצוות. כידוע, למי שלא יודע, אני תמיד חוזר על זה במשפט אחד כדי ליישר קו. הרמב״ם ראה את הספר מצוות של הגאונים, וכשהוא בא לכתוב את היד החזקה, הוא בא לכתוב הלכות. כדי לכתוב הלכות, אז הוא אמר, אם אני כותב הלכות, אני צריך לדעת שאני לא מפספס אף הלכה. איך אני אדע שאני לא מפספס אף הלכה? אני צריך לדעת כמה מצוות יש, ושאני כותב את ההלכות של כל מצווה. ואז הוא אמר, אז אני צריך לדעת מה המצוות. אז הוא הלך לגאונים, הסתכל אצל בהג ואצל הרס"ג, איך שהם מנו את המצוות, והוא אמר, אני חולק על חלק מהדברים, אני חושב שהם טעו, וצריך למנות מצוות אחרות. ואז הוא אומר, אבל רגע, אם אני אכתוב סתם את ספר המצוות, אז ישאלו אותי, מאיפה אתה יודע שמה שאתה אומר יותר נכון ממה שהם אומרים? ולכן עושה הרמב״ם שני דברים. א', הוא לא מסתפק בספר מצוות קצר. יש לו מניין קצר, מי שמכיר את הרמב״ם, יש מניין קצר שהרמב״ם כותב את המצווה במשורה אחת. אז הרמב״ם אומר, קודם כל אני אעשה ארוך, שזה מה ספר המצוות שאנחנו מכירים, זה נקרא הארוך. שם מופרט יותר למה זה מצווה, אבל יותר מזה הוא אומר, אני אכתוב שורשים. בשורשים אני אסביר מה העקרונות שעל פיהם החלטתי לקבוע מה נחשב מצווה ומה לא נחשב מצווה. זה ממש ב-60 שניות, איך היה המבנה ברמב״ם להגיע לדברים. למה נזכרתי בזה? כי בשורש הראשון, שורש א', מסתכל הרמב״ם במונה המצוות שלפניו, ומבחינתו בפלא עצום הוא רואה שחלק מהם מנו את מקרא מגילה ונר חנוכה כדוגמה, מנו את זה בתוך תרי"ג מצוות, תוך תרי"ג מצוות של התורה. אומר הרמב״ם, מבחינתו הוא אומר, לא שייך, מה פתאום, איך מצווה דרבנן, משהו שקרה בעוד, בכלל שהתורה כתוב, ניתנו למשה מסיני, בסיני זה לא היה, לא היה חנוכה בסיני, ולא היה פורים בסיני, ובכלל עוד לא ידעו שיתקנו את נטילת ידיים או את רובין, אז מה, איך אתה יכול להגיד שזה בתוך התרי"ג מצוות? ואז אומר הרמב״ם, טוב, אז תגיד לי, אז מה כן? אז מצוות דרבנן, מה הסיפור שלהם? אומר הרמב״ם, מאוד פשוט. לכאורה, מאוד פשוט. אומר הרמב״ם, התורה אמרה מצווה אחת. יש מצווה אחת. לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. נקודה. זאת אומרת, בא התורה ואמרה, תקשיבו, אתם צריכים לשמוע בכל מה שחכמים אמרו לכם. וכל זה נכלל בתוך מצווה אחת בתורה שאומרת לא תסור מכל מה שיגידו לך, כל מה שיגידו לך נמצא שם. זהו. ואז אין מצוות דרבנן שהן בתוך תרי"ג מצוות, אלא כל המצוות דרבנן הן בתוך התרי"ג מצוות, אבל לא כמצוות עצמאיות, כל מצווה עומדת לעצמה, אלא הן נכללות בתוך לא תסור מכל מה שיגידו לך ימין ושמאל. כך אומר כך אומר הרמב״ם בשורש הראשון בספר המצוות. וכמובן איך הרמב״ם מסביר, ממילא, איך הרמב״ם מסביר כשאנחנו מברכים אשר קידשנו אותה וציוונו, לדוגמה להדליק נר חנוכה, אז אומר הרמב״ם מאוד יפה, אתה צריך בעצם לחשוב ככה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו באיזה מצווה? לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, והם ציוו אותנו להדליק נר חנוכה. זאת אומרת, אתה צריך באמצע, כאילו באמצע הברכה, כביכול, כן, זה לא שכל אחד חושב על זה באמצע הברכה, אבל כשאתה חושב עכשיו לפני, כשאתה לומד, ואתה מבין איך הברכה, אתה מבין שיש שם בעצם כאילו איזה מין עצירה כזאת לרגע. לא שהתורה ציוותה אותנו להדליק נר חנוכה. התורה ציוותה אותנו לשמוע בכל חכמים, שחכמים אמרו לנו, להדליק נר חנוכה, ולכן אני יכול לברך שקידשנו אותה וציוונו להדליק נר חנוכה, כי אם התורה אמרה לשמוע בקולם, והם אמרו לעשות את זה, אז אני יכול להגיד שהתורה כאילו ציוותה אותי לעשות את זה. אלה דברי הרמב״ם. על הדברים האלה של הרמב״ם, בא הרמב״ן, ובאמת אפשר לומר ככה, באמת יוצא מגדרו, כמו שמדי פעם, מי שמכיר את הסגנון של הרמב״ן מול הרמב״ם, מדי פעם הוא באמת יוצא מגדרו, ופה זה אחד, לדוגמה, שני משפטים, רק בשביל להגיד למה אני מתכוון שהוא יוצא מגדרו, בטח ראיתם את זה, במקור 4, אחרי שהוא מביא את הרמב״ם, אז הוא אומר, והנה, כל אלו דברי הרב, ואז הוא מתחיל עם הקושיות, כן, הוא אומר, נתחייב עוד לפי השיטה הזאת, שנעשה זקן ממריא על הגזרות והתקנות, כפי שכל העובר הלא תסור, אם הוא ראה בזדון, אז הזקן ממרא, וכולי, אני לא רוצה להיכנס לתוך הפרטים, והנה הרב בנה חומה גבוהה סביב לדברי חכמים, אבל היא כפרץ נופל נבעה בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה, לפי שהיא סברה נפסדת ברוב המקומות בתלמוד, כי הנה לדעתו המשתמש במחובר, כגון שנשמח על אילן, או מטלטל המת מחמד אצל, או שאמר לנוכרי ועשה אפילו פסיעה, ואפילו הפסיעה פסיעה גסה, הוא עובר על עשה ולא תעשה, וראוי ללקוט מלכות 40. מה הוא אומר הרמב"ן? לרמב"ם הוא אומר, תגיד מה עשית? לקחת את דברי חכמים, בנית להם חומה כזאת גבוהה, עשית להם תוקף ממש כמו שהתורה. כי נתת להם תוקף כמו שהתורה, הרי בסוף הוא אומר, לפי דבריך הרמב"ם יוצא, שאם אדם בשבת, כן, סתם הוא נותן דוגמאות של דברים פשוטים שחזל תקנו, אסור להעביר את המת מחמה לצה, סתם דברים פשוטים, מוקצה, פסיעה גסה בשבת, חכמים מתקנים דברים, כל מיני תקנות, גזרות, הרחקות, תקנות מחודשות, כל מיני דברים. אומר אתה, לפי הרמב״ם, לפי דבריך יוצא, שאם אדם עבר על הדבר הזה דרבנן, נקרא לזה כביכול לצורך העניין הקטן הזה, כן? עשה משהו לא בסדר, לא בסדר, חמור מאוד, כן? זה לא בסדר לבוא דברי חכמים, אבל בסדר, רגע, הלו, הוא לא... הוא לא חילל שבת, הוא לא אכל חזה, הוא לא... מה? לפי דבריך, הוא עבר על אותו אסור. כי התורה אמרה לו לשמוע בכל חכמים, והוא עבר על דברי חכמים. אז אם הוא עבר על דברי חכמים, אז עכשיו הוא עבר על אותו אסור. אז הוא צריך ללקוט. כל איסור דרבנן, אז בעצם צריך ללקוט עליו מלכות 40. והרמב"ן אומר, יש דברים שפשוט לא לוקים עליהם מסיבות חיצוניות, זאת אומרת, פשוט אי אפשר ללקוט על לאו שהוא ניתן לעזרת מיטת בית דין, לא משנה כרגע, כל מיני כללים בדיני מלכות, שאולי בפועל אי אפשר להלקוט על זה, אבל מבחינת הרעיון, עבר הלא תעשה. עבר הלא תעשה, לא תסור. בעיקרון צריך ללקוט על זה. גם אם לא לוקים, זה לא משנה, מבחינת החומרה, הוא עבר הלא תעשה. אז איפה המעבר, לפי דבריך הרמב״ם, איפה המעבר מכוח של תורה לכוח של חכמים שהוא כוח אחר? עכשיו, מאיפה אני יודע שהוא כוח אחר? אז אומר הרמב״ן, עוד שתי ראיות לכאורה מאוד מאוד חזקות. דבר ראשון, במקור 5, אומר הרמב״ם, כולנו מכירים, גמרא במסכת ביצה, דף ד' עמוד ב', עוד עמוד א', ספקא דאורייתא לחומרא. ספקא דרבנן, לכולה, כלל ידוע, בכל התלמוד, לא תגיד שיש מישהו שחולק על זה, ואולי הרמב״ם סובר אולי כמו מישהו שחולק, אין חולק על זה. שברור לכולם, ההבחנה הברורה, שיש בין ספק תורה, לבין ספק חכמים. עכשיו, לפי הרמב״ם, אז אין את ה... איך אתה עושה את המעבר הזה? הרי כל ספק תורה הוא ספק חכמים, כי הרי לא תסור מכל מה שאמרו לך. עכשיו, יש לי ספק, אם הם, אם, אם, לא יודע, עכשיו מלחמה לצל, יש לי פה איזה ספק. הספק הזה הוא ספק דאורייתא. כלומר, כל ספק בדרבנן, הוא בעצם, באופן אוטומטי, הוא הופך להיות ספק של התורה. אז הוא צריך להיות לחומרה. אז למה רבנן אומרים לכולה? אומר הרמב"ן, זה מראה שזה משהו אחר. זה תוקף אחר. אני אומר את זה כבר עכשיו, כי אני מקווה שנספיק, שנגיע לפחות לראות את ממש את ההתחלה של הרמב"ן, כי יש פה סדרה של כמה שיעורים, כאילו, לכל הנושא הזה עד הסוף, אבל תמצאתי פה היום ככה ממש את הדברים העיקריים כדי לקבל את המושג העיקרי. לפי הרמב"ן זה באמת יהיה שני כוחות שונים, שהכוחות, שזה יסביר גם למה פה זה לכולה ופה זה לחומרה, ולפי הרמב"ם שזה ממש כאילו מהלך אחד שקיבל את כל התוקף שלו מהתורה, אז איפה אתה עושה את החילוק? והדבר האחרון, אז אני ככה אשתה מים ולהקל את הדברים, הקושייה הנוספת של הרמב״ם במקור 6, באותו עיקרון אבל מכיוון אחר, זה לגבי העונשים. כן, אומר הרמב״ן, מקור 5 אמרתי בעל פה, כדי שבאמת נספיק את הדברים שלא ייגמר לנו הזמן בסוף ולקרוא מקורות, אז במקור 6, אף בעונשם שדברי חכמים, אין להם אלא כמו שאמרו, מנדים השני ימים טובים של גלויות, עושה מלאכה בפורים, לשם תימר, לשם זה נידוי, מזלזל בנטיית עדיים, נידו אותו. ובמקומות יש להם מכת מרדות. כלומר, הוא אומר, מה רואים בחז"ל? מה רואים? רואים שכשאדם עובר על דברי חכמים, מה עושים? איזה עונש נותנים לו? לא נותנים לו מלכות של דאורייתא. יש פה עונש חדש, כן? עושים לו נידוי לפעמים, אז מי עושה את הנידוי? זה חכמים. הם מנדים את האדם בגלל שהוא לא עשה את דבריהם, אז יש להם כוח לנדות אותו, לתת לו מכת מרדות. יש דין, זה נקרא יש עונש שנקרא מכת מרדות, זה עונש החכמים, שהם נותנים מלכות שלהם, לא מלכות של התורה. צריך להבחין בין מלכות של התורה לבין מכת מרדות, שזה מדרבנן. כן, ואומר הרמב״ם, והוא למי שעובר על המצוות של דבריהם, שהם כן תורה, כן? והם כל הגזרות שגזרו בהם מדבריהם, שמכים אותו עד שיקבל אותם, או עד שתצא נפשו. לא כמו שהחמיר הרב, שכותב בכל העבירות של דבריהם, מכים אותו עד שתצא נפשו. וכללו של דבר, שדברי סופרים חלוקים הם בכל דיניהם מדברי תורה, להקל באלו ולהחמיר באלו, ואם היה עובר על דבריהם, או שלא מקיים מצוות שלהם, עובר על עשה ועל לא תעשה, היה חומר גדול בהם, ולא היו רואים לקולות הללו. אז אם אני מסכם עד עכשיו, מה ראינו? אז ראינו את הרמב״ם בשורש א' בספר המצוות, שאומר שאין מקום למנות את מצוות דרבנן בתוך תרי"ג מצוות. זה לא שייך מכל מיני סיבות שהוא מונה אותם שם, זה לא הגיוני, דברים שיהיו בעתיד וכו'. ומה כן? כל מצוות דרבנן נמצאים בתוך איסור התורה לא תסור. וככה זה הסגנון של הברכה, וככה זה ההבנה של של הגמרא שאומרת היכן ציוונו. הגמרא אצלנו בדף כ"ג, היכן ציוונו? מילות אסור. מילות אסור ציווה אותנו על כל מצוות דרבנן, בכללם נר חנוכה. בא הרמב"ן ואומר על הרמב"ם, בנית חומה גבוהה שתוך שנייה היא נופלת, לפתע יבוא שברה. ברוב המקורות בתלמוד רואים הפוך עם מה שאתה אומר, רואים שספקא דרבנן לכולה, רואים שהעונש על דברי חמים, שעובד דברי חכמים, הוא עונש קל יותר ממי שעובר על תורה, ולכן לפי דבריך זה לא מובן, כי כל איסור דרבנן הוא בעצם איסור תורה. אז עד כאן חלק הראשון. אם יש משהו עד כאן ככה לברר, לשאול, כן, אלון. חכמים, אתה מתכוון לרמב״ם ולרמב״ן?
גמרא.
או הרמב״ם, האמוראים.
מתחיל
מהאמוראים. כן. למה אתה מרגיש שאתה אומר שזה צריך להיות משהו מוחלט כזה? מה?
אנחנו אמורים להיות בטוחים ב...
לא, אנחנו בטוחים.
אה?
לא, קודם כל אני מקשיב ככה לשאלה שלך, שאלה מעניינת, לא? ככה אף פעם לא נשאלתי את ה... שאלה הזאת, אתה כאילו מרגיש שזה כאילו איזה חוסר ביטחון, כאילו מה, אתם לא, אבל לא, אין למישהו ספק שצריך לשמוע בקולם של חכמים. אבל לא אמרנו שזה ספק. שואלים היכן ציוונו, כאילו ברור שציוונו, וברור שאנחנו מברכים, כל יהודי מברך כבר אלפי שנים, אשר קדשמת וציוונו, אבל להפך, הגמרא מספיק פתוחה כדי לשאול, רגע, אבל מאיפה הכוח? להפך, זה... אני מה זה אוהב את השאלות האלה של מה נפקא מינה? כאילו אוהב במרכאות. לא, למה אוהב במרכאות? כי בתור מי שנמצא הרבה שנים בישיבה, אז אתה בטח כבר זוכר שאני קצת נכנס במי ששואל שאלה כזאת. למה? כי לימוד תורה הוא לא, לימוד הגמרא קודם כל הוא לא רק נפקא מינות. קודם כל יש נפקא מינות רעיוניות שהן יותר חשובות ומשמעותיות, וגם אם לא תהיה אף נפקא מינה. גם לא תהיה אף נפקא מינה הלכתית.
לא, גם נפקא מינה לא נפקא מינה.
נכון, אז זהו, אז לכן אין שאלה, כי אתה שואל מה נפקא מינה, נפקא מינה היא, ברור שאם רמב"ן ורמב"ם חולקים, ברור שיש משמעות מאחורי, כל אחד יש לו תפיסת עולם מאחורי הדברים, לכן זה מאוד משמעותי הדבר הזה. בחלק מהדברים, וגם פה, יש גם השלכות מעשיות אפילו, אבל באמת זה כבר הפועל יוצא. אבל בתפיסה זה ודאי ממש, ולכן חז"ל נחלקו, כן, חז"ל נחלקו להבין את הדבר היסודי הזה, שלא לקחת אותו ככה כמובן מאליו. זה מה שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים אתם תשאלו על זה, על ידי אנשים, מה שנקרא כביכול, שאינם שומרי תורה ומצוות, ובעצם אתה שואל את עצמך את זה, אתה לא צריך שהם ישאלו אותך. אתה עושה מצוות דרבנן, אתה אומר, רגע, אבל מאיפה בדיוק, מאיפה הביטחון שלי? בסדר, יש לי מסורת וזה שאני עושה, אני לא חושב שאני מפסיק לעשות. אבל אני רוצה להבין ממש בצורה מדויקת ומוגדרת מאיפה הכוח. לכן הם נחלקים, ואת המשמעות אנחנו ננסה להבין מה שהוא נוכל. אבל בהחלט פה יש משמעות גדולה. אמרתי, זו סדרה של שיעורים, זה שיעור שלם רק על המשמעות של הדבר הזה. כן. נכון. אבל בסוף מזה יוצא, מהמחלוקת היכן ציוונו, בסוף גם יוצא מה מקור הסמכות. זאת אומרת, אין מחלוקת שיש סמכות. אבל דרך הווציוונו, זה אני חושב בגלל שהגמרא, זה גם הערה מעניינת שאתה שואל. כאילו, מה שהרב אבישי, אני חושב, מאיר, זה שהגמרא לא שאלה, תגיד מה המקור. זה פחות מתאים לגמרא, אם אני יכול להגיד ככה. פחות מתאים לגמרא לשאול מה המקור. זה לא, הגמרא היא בסוף, היא דנה על הדברים דרך דברים מעשיים. אבל היא שואלת, אמרת לברך על נר חנוכה, ואז אני שואל, איך אתה מברך, איך אתה אומר את המילה וציוונו? דרך זה, דרך השאלה הזאת, איך אני מברך וציוונו, פה אני מגיע לשאלה, זה לוקח אותי לשורש, זה לוקח אותי למקור, כי זה קשור, בסוף, בסוף הוציוונו זה הם ציוו אותך, אז איך הם ציוו אותך עם התורה, זה לא כתוב בתורה, אז איך הם ציוו אותך, אז בסוף פה, פה מתנקזת המחלוקת, כנפקמינה לפחות, לפחות רעיונית, כן, אם זה מילות אסור או משאל אביך ויגדך, שתכף נראה שהרמב"ן ילך עם שאל אביך ויגדך ולא עם לא תסו. איך? בתורה, אוקיי. כן, כן, הנה חינמי. בסדר? עוד משהו? אז אנחנו... בן? רגע, אתה נכנס כבר לפרטים שיכול להיות שתכף נראה ברמב"ן חילוק הזה, ודאי ש... בקיצור, תכף נראה משהו מסוים שכן קשור לזה, אני לא רוצה, אני יכול בקלות פה לסטות ואני לא יכול, אז אני... יכול להיות שבהמשך אני יחזור, יזכיר את ההערה שלך לעניין. אז עד כאן ראינו שיטת הרמב״ם וקושיות הרמב״ן על הרמב״ם. מה שעוד נשאר לנו לעשות זה א', ליישב את הרמב״ם, וב', לראות את שיטת הרמב״ן. במסגרת של היום, כי כמו שאמרתי, יש פה עוד כמה דברים שהם דורשים כבר עוד מהלך משלהם. אז קודם כל בוא נבין את הרמב״ם. המפרשים התעסקו בזה, כמובן זה לא עבר ככה ליד, לידם. הבאתי שתי מקורות מתוך, יש מקורות נוספים, אפילו, חלקם אפילו חדשניים יותר, אבל קודם כל בוא נראה את מה שכתוב כאן ברמה פשוטה. אז במקור 7, קנאת סופרים, למי שלא מכיר, בספר המצוות של הרמב״ם, ספר המצוות על הרמב״ם הישן, כן, לא בהוצאות החדשות שבחלקם הוציאו את המפרשים האלה, בהוצאה המקורית הרגילה, בחלק מהגרסאות עוד השאירו את זה, יש אחד המפרשים נקרא קנאת סופרים, והוא אומר ככה, בוא נקרא אותו פשוט בפנים, קצר, אחרי ההשקפה במה שכתב הרב בחיבורו, וכאן בספר המצוות, התברר למעיין, דאין להבין לפי דעתו זל שכל מי שיעבור על דבר מדבריהם יקרא עובר במצוות עשה של תורה דאפי התורה שראוך ועל מצוות לא תעשה דלא תסור אלא משיעור לשונו אין לנו אלא דעובר על דברי תורה מי שאינו נשמע להוראת בית דין מחמת שהוא סומך על דעת עצמו הוא בוטח בשיקול דעתו לעמוד בשמועתו ולא ישוב מפני כל ואם הוא יורה לעצמו או לאחרים כך ועם שאר התנאים שפרשו חז"ל, יתחייב מיטה. או אם לא יעבור מחמת מרד והמראה, אלא מפני שיצרות כפו, ועל דעת שהוא עושה איסור, לא יהיה זה עבריין במצוות התורה, לדעת הרב, ודלא כמו שהבין ממנו הרמב"ן ז"ל. קנאת סופרים אומר, חילוק ראשון, אומרים אותו גם אחרים, שהוא נראה לי מאוד מאוד בסיסי ויסודי, שכמו שהוא אומר, לדעתו הרמב"ן לא, אולי לא הסכים, בכל אופן לא... לא עלה על הנקודה הזאת, לא הזכיר את הנקודה הזאת, הוא אומר לפי הרמב״ם יש חילוק גדול בין האדם שלא מקבל את דברי חכמים כי הוא עובר על זה שהתורה אמרה הם הסמכות, הם הסמכות ואתה צריך לשמוע בקולם, לבין אדם שעובר על דברי חכמים לא בגלל שהוא לא מקבל את הסמכות שלהם, אלא בגלל שהוא פשוט כמו שהוא אומר יצרות כפו, הוא פשוט עכשיו כמו כל אדם, יש לו יצר טוב, יש לו יצר הרע, לפעמים הוא נכשל והוא עובר, אבל הוא מקבל את הסמכות של חכמים. זה נראה באמת על פניו, גם בזה, שוב, יש תתי זה, אבל שוב, אני עכשיו רוצה ככה לתת את ממש את הדברים היסודיים. זה חלוקה, סליחה?
זקן ממרא, אחד שלא מקבל את דבר
חכמים. כן, כן, זקן ממרא, ו... כל מי שכמו שהוא אומר, מה זה בשעת נפש? באמירה, הוא אומר, מבחינתי הם לא סמכות, אין לו סמכות, אני לא מקבל את דבריהם, הוא עובר, הוא באמת יעבור על לא תסור, לדעת הרמב״ם, גם אם הוא עובר על דברים שהם, לכאורה, כמו שאמר הרמב״ן, הם נראים לך קלים, הם נראים לך דברים, מה? הדבר כזה כבר אתה אומר לא תסור? כן, כי מה שהתורה אמרה לי, אומרת לך, לאדם, אומרת לו, אומרת לנו, כעם ישראל, אומרת, תקשיבו, חכמים, זה מבחינתכם הסמכות שאני נתתי להם, אני התורה נתתי להם לתקן תקנות, לקבוע דברים, לגזור גזרות ולתקן גם תקנות חדשות והכל. ואם אתה לא מקבל את הסמכות הזאת, אתה באמת עובר על אות אסור, ובאמת יהיה חייב מיטה, וכמו כל מה שהרמב"ן תיאר, מה, יהיה חייב מיטה על כל דבר, אם הוא יבוא מהמקום הזה, אז כן. אבל בניגוד לרמב"ן שאמר מה, אדם, לא יודע, היה בהול על מתו והעביר אותו, לא רצה שהוא יישאר בשמש, העביר אותו לצל, כי הוא היה לחוץ על זה, אז הוא יהיה חייב מיטה? לא, כי הוא לא עבר. במקרה הזה, הוא לא עבר על לא תסור. עכשיו, בפרטים זה כבר שאלה, מה בדיוק הוא כן עבר? ואני לא ניכנס לזה, כי באמת יש פה, כמו שאמרתי, עוד כמה תתי נושאים, צריך להיכנס אליהם. אבל הוא לא עבר על לא תסור. זה כבר, הוא לא עבר על לא תסור, כי הוא מקבל את מרחמים. הוא מקבל את הסמכות שלהם, בפועל כרגע, מבחינת הקיום, הוא היה לו קשה, והוא לא עמד באיזשהו פיתוי מסוים, והוא עבר, וזה כבר נקרא שהוא עבד דברי חכמים. עכשיו, הדבר הזה, כן?
זה הרב במקור ארבע, לא עברנו שלא עבר, הרב, לא?
אז עבר, עבר. אם הוא לא מקבל את סמכותם של חכמים, אז הוא עובר על לא תסור, אבל אולי... שנייה, רגע, גלעד, שנייה. אולי בשביל לכולם, כדי להשלים את הנקודה, אז אני אראה גם את השערי יושר, עד נקבל את התמונה הכללית, קצת יותר כללית, לגבי תפיסת הרמב״ם, ואז עם שאלות, מקווה שנוכל לענות. אז בואו תראו רגע, בואו שנייה אחת נראה ביחד גם את מקור 8, ואז ניישר קו על העניין הזה. אומר שערי יושר, כמובן, רב שמעון שקופ, שלא מכיר, כמובן ספרים מאוד יסודיים, שער הספקות, פרק ז', אומר ככה, ובעד יקשה הרמב"ן על הרמב"ם, דלת דבריו כל ספק דרבנן, יהיה ספקא דאורייתא, משום עליו דלא תסור, נראה לעניות דעתי, דההבדל בזה הוא באמת, שייני היי לאו משאר לאווים. היי לאו, הכוונה היא ללאו שלא תסור, הוא שונה מכל הלאווים האחרים, שימו לב עכשיו להגדרה שלו מעניינת. ובכל האזהרות התורה, איקה אזהרה על עצם המעשה, כמו לא תאכל חלב, האיסור הוא על עצם האכילה. ועליו דלא תסור, באה אזהרה לשמוע בקול חז"ל. וכשעובר על זה, ליקה איסור תורה על עצם המעשה, רק מה שאינו שומע בקולם. ולפי זה, בספק איסור תורה, אם יפגע באיסור, עבר עליו דלא תאכל חלב, דרי אכל חלב. אבל אם שתה יהיה נסך דרבנן, על ידי ספק, הנה, עצם השתייה מותרת היא מהתורה, ועבירת צירוף שמיעת עזרתם, גם כן ליקה, דעל ספק ליקה עזרה, וגם באיסור תורה ליקה הספקות עזרת השם מיוחדת, רק עבירת עצם המעשה, ובדרבנן, עצם השתייה מותרת היא, וסירוב שמיעת קולם לא שייך, ובמצב הספק לא אמרו לו חז"ל, לא הן ולא לאו. מה שאומר רב שמעון, זה דבר מאוד חשוב ומאוד מעניין, שבעצם מסביר לנו, לפי הרמב״ם, איך קורה המעבר מתוקף התורה לתוקף חז"ל. כי כמו שראינו, אחת השאלות הגדולות של הרמב״ן הייתה, כל איסור דרבנן הוא בעצם איסור תורה. אז איך ספקא דרבנן לכולה וספקא דאורייתא לחומרא? אומר רב שמעון, לא. יש הבדל גדול בין לאו שלא תסור, לבין אם התורה אמרה לא תאכל חלב. התורה אומרת לא תאכל חלב, שימו לב טוב עכשיו, התורה מדברת על החפצה. חפצה, זאת אומרת, התורה מדברת על חלב, על המציאות של חלב. יש לתורה כוח להגיד שחלב זה חלק בבהמה, חלק שומני בבהמה, שאסור לאכול אותו. מה קורה כשיש לי ספק חלב? למה אני לא אוכל את זה? רגע. למה אני לא אוכל את זה? כי יש לי ספק שמה? אני תמיד אומר, הדוגמה הטובה זה רעל. תארו לכם, תארו לכם שמישהו אומר לכם שבכוס הזאת יש ספק רעל. ספק, ספק רעל, כלומר אומר לך, אני לא אומר לך כלום. התורה לא אומרת לך מה לעשות הספק, גם זה נושא בפני עצמו, רמב״ם, רשב"א, ספק הדאורייתא לחומרה, עוד שיעור, תעזבו. לפי הדעות, התורה, לפי מה שאומר פה, התורה לא אמרה לי בספק מה לעשות. בספק חלב היא לא אמרה לי מה לעשות. אבל ברור שמה, ברור שמה התוצאה, ספק הדאורייתא לחומרה, למה? כי אולי יש פה חלב, ואם יש פה חלב, אז אסור לאכול חלב. אז מספיק שיש פה ספק רעל כדי לא לאכול רעל. אני לא רוצה למות מספק. אני לא, גם לא רוצה לעבור עבירה מספק, כי אם זה חלב, אז זה אסור. אז לכן ברור שזה אסור. זאת אומרת, בכל התורה כולה, התורה מדברת על החפצה. זאת אומרת, היא אומרת, חלב זה דבר אסור. החפץ הזה אסור. ולכן גם בספק, ברור שזה אסור. בלא תסור, התורה לא מדברת על החפצה. התורה לא דיברה, חכמים מתקנים תקנה, דוגמה שהוא נותן, יהיה נסך של מדבריהם, משהו שהם אסרו אותו. התורה התירה את זה. התורה התירה, לא רק שהיא לא אסרה. התורה התירה את זה, התורה לא אסרה את זה. באו חכמים ואמרו לנו, אם זה בוודאות יהיה נסך, אסור לך לאכול את זה. למה אסור לי לאכול את זה? זה לא נהפך עכשיו להיות באמת רעל. אם אני אשתמש בדוגמה הזאת של רעל. כשחכמים אמרו לי לא לאכול, לא לשתות יהיה נסך מדבריהם, הם לא הפכו את זה לרעל. מה הם עשו? הם באו לגברה, הם באו אלינו, ואמרו, אנחנו מצווים עליכם לא לאכול את זה, כאשר זה בוודאות יהיה נסך. אז אם אתה אוכל את זה, אז אתה עובר על לא תסור, כמו שאמרנו קודם. אם אתה עושה את זה בשעת נפש, אתה עובר על לא תסור. אם אתה לא מקבל את דבריהם, אתה עובר על לא תסור. אם סתם בגלל יצר הרע, אז זה לא יהיה לא תסור. אבל זה אסור, וזה, ועקרונית, יש על זה לא תסור, כי התורה אמרה, אתה צריך לשמוע בקולם של חכמים. אבל אם זה ספק, אם זה ספק אם בכלל יש פה יהיה נסך, אז מבחינת התורה זה בכלל מותר לגמרי. מבחינת חכמים זה גם מותר לגמרי. רק מה? תגיד לי על ספק לא לאכול, זה לא רעל. תגיד לי, חכמים? אומר, חכמים לא אמרו בספק מה לעשות. חכמים דיברו רק על ודאי. חכמים אמרו, כשזה בוודאות לך יהיה נסך, כפי מה שאנחנו תיקנו, אנחנו אוסרים עליך לשתות את זה. יפה, אז אסור לי לשתות את זה. אבל אם זה לא בוודאות, הם לא אמרו לי כלום מה לעשות. התורה בכלל התירה את זה. חכמים בכלל לא אמרו לי מה לעשות. כיוון שכך, ספיקא דרבנן לכולה. כלומר, ברגע ש... כלומר, נקודת החילוק היא בין הגברה לבין החפצה. שזה גם קשור לדברים של הקינת סופרים. זאת אומרת, הלא תסור הוא על הגברה. חכמים אומרים לנו, לאדם, אומרים לאדם, אתה תשמע בקולנו. מה שאנחנו אומרים לך, אתה תעשה. המציאות עצמה לא משתנה. אין לחכמים כוח לשנות את המציאות. יש להם כוח להגיד לאדם איך להתנהג. אבל ממילא ברגע שזה ספק, זה כבר משהו אחר. ולכן, ספק הדאורייתא, שזה ספק רעל, אז זה יהיה לחומרה. אבל ספק הדרבנן, זה יהיה לכולה. ואם אנחנו מדברים על עונש, על עונש על מי שעובר על דברי חכמים, אז זה יהיה אותו סיפור. זאת אומרת, אם הוא עובר שהוא באמת עכשיו מורד בדבריהם ולא מוכן לשמוע בקולם, אז באמת מקים אותו עד שתצא נפשו. למה? כי הוא באמת לא מקבל את סמכות חכמים. אבל אם הוא, היה לו איזה תקלה, יש איזה משהו שהוא לא הצליח להתגבר, אז אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לחזק אותו לשמוע בקול חכמים, כי חכמים ציוו וצריך לראות איך מחזקים את זה. אז מחזקים את זה בזה שכמו שאמר הרמב"ן, לפעמים עושים שמטה, לפעמים עושים נידוי, יש כל מיני עונשים שחכמים עושים כדי לשמור ולחזק את הסמכות שלהם. אבל לא כל פעם שמישהו עובר על משהו של חכמים, הוא עובר על לא תסור. אז אם זה בספק, זה בכלל יתרחק מהלא תסור, זה לחלוטין כבר בכלל נמצא במגרש אחר לגמרי. זה מגרש שהתורה לא דיברה עליו וגם חכמים לא דיברו עליו. ולכן המשפט ההוא שם, מסכת ביצה, הוא משפט מאוד יסודי. ספיקא דאורייתא לחומרא, כי זה ספק רעל, אז זה לחומרא גם אם התורה לא אמרה להחמיר, אנחנו מחמירים, כי אנחנו לא רוצים לאכול רעל. אבל ספיקא דרבנן, אף אחד לא אסר אותו אף פעם. ודאי לא התורה, שהיא לגמרי התירה אותו, וגם חכמים, על ספק הם בכלל לא דיברו. הם אמרו לך, האדם, כשאתה יודע שזה אין עשר, אל תשתה את זה. אני לא שותה, אני שומע בקולם. זה ספק אין עשר. ספק לכולה. זה ירד דרגה, וממילא, אחד הביטויים נגיד, זה שזה יהיה לכולה. כן. דביר. של?
של רודי פת בשבת.
אה.
שחכמים לא נוגעים את המציאות, אלא נוגעים במעשה
הספציפי שלנו. כן. נכון. הזכרנו שם את הנושא הזה של גברה וחפצה, שחלק ממה שהתקשו המפרשים זה איך חכמים יש להם כוח פתאום להגיד שהפת הזאת לא נאפתה. היא נאפתת, היא נאפת. איך אתה יכול להגיד שהיא לא נאפת? והסברנו גם שהם מדברים על הגברה. הם מנתקים את, את היחס בין הפעולה של האדם לבין הפת שהולכת ונאפת. אבל זה דבר כללי, דבר שמאוד מקובל, שכוח חכמים הוא על הגברה ולא על החפצה, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות. כן, עוד דברים ככה לעכל את ה... כן.
זה נכון שהקנאה
צופה
בעצם רוצה ליישב בדברי הרמב״ם והרמב״ן.
כן.
הרמב״ן חולק עליו עדיין, הוא
מסביר את הרמב״ם. מיישב את הרמב״ם. לא, חולק, ודאי שהוא חולק, אבל מיישב, אנחנו באים ליישב את הרמב״ם.
כן, אבל אני מאמין כאילו שאם נגיד הרמב״ם היה רואה את קנאת סופרים, יכול להיות הוא היה, כאילו, הוא לא יכול להיות איזה, הוא היה משנה את דעתו, בגלל שזה יכול להתיישב.
זה תמיד שאלה, האם הרמב״ם חשב על התירוץ הזה ובכל זאת הקשה?
כי הוא משנה את המצב, הוא לא אומר...
כן, למרות שהוא אומר בעצמו, ולא כמו שהבין ממנו הרמב״ן. הוא מסיים בזה ואומר שהרמב״ן הבין ברמב״ם שכל אחד שעובר על דברי חכמים, הוא עובר על לא תסור. ואז בא קנאת סופרים, אומר לרמב״ן, כאילו לא הבנת נכון. אז זה בסדר, זו שאלה תיאורטית, אם הרמב״ן, אם הרמב״ן חשב על זה ובכל זאת חלק, או שהוא לא חשב כביכול על החילוק הזה. לא סביר כל כך שהוא לא חשב על החילוק הזה, סביר שהוא כן חשב, ויכול להיות שהוא לא מקבל את החילוק הזה, יכול להיות שהוא לא עושה את החילוק הזה בין אדם שבשעת נפש עובר, או אדם שסתם ככה לא עובר. אבל ליישב את דברי הרמב״ם זה מאוד גיוני, אפשר לומר, שלא תסור, כל הרעיון הוא, שהתורה אומרת, לחכמים יש כוח, אתם צריכים לקבל עליכם את ההבנה שהתורה נתנה כוח לחכמים, החכמים הם... הזרוע הביצועית של התורה להמשיך ולתקן תקנות. אבל זה קרוי על שמם, זה מצווה דרבנן. אגב, גם מבחינת מניין המצוות, אני נזכר עכשיו תוך כדי הדברים, אפרופו מבחינת מניין המצוות, הרי זה אותו עיקרון. הרי מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, נר חנוכה הוא דרבנן. זה דרבנן. ונטיית הידיים זה דרבנן. למרות שזה נכלל בתוך לא תסור, ובתוך התרי"ג מצוות יש מצווה לא תסור שאומרת צריך לשמוע בכל מה שאמרו חכמים. אבל בסוף שחכמים מתקנים משהו, זה מצווה דאורייתא או דרבנן? מה? תגידו אתם. זה דרבנן. זה דרבנן. הרמב"ם אומר יש מצווה דאורייתא אחת, לא תסור. זה מצווה אחת כללית שאומרת לך עכשיו כל מה שחכמים מתקנו נמצא בתוך הכלל הזה. אבל כשהם מתקנים זה כבר קרוי על שמם. זה כבר נמצא בתוך המגרש שלהם, רק התוקף הוא מהתורה. נפקא מינה, מי שלא יקיים את זה, כי הוא לא מקבל בכלל את התוקף שלהם, הוא באמת יעבור על איסור התורה. אבל אם הוא מקבל את התוקף שלהם, אז גמרנו. את איסור התורה, את מצוות התורה הוא קיים. הוא שומע בכל חכמים. ועכשיו, בתוך המצווה עצמה, שהיא קרויה על שם חכמים, פה הוא, לצערנו, אם הוא לא הצליח לקיים משהו, אז יש לזה תוקף של דרבנן, יש לזה הרבה נפקא מינות, כמובן. מצווה דרבנן, ספיקה ועוד כל מיני דברים, שאם זה דרבנן, אז לפעמים מקלים בהם, לפעמים מחמירים בהם, לא משנה, אבל יש לזה משמעות.
זה שאם בן אדם
נכון, אם הוא מזלזל בצורה שהוא לא מקבל את סמכות חכמים, אז הוא עובר, לא תסור, כי זה מה שהוא עושה. הוא אומר, אני, התורה אמרה לי לשמוע בקולם, אני, מי הם שאני אשמע בקולם, כן, כביכול, כן, אז הוא עובר, התורה. זה מה שהתורה אמרה, אני רוצה שאת תקבל את הסמכות שלהם, ותעשה את זה בגלל שאני נתתי להם סמכות.
זה בעצם זקן ממרא. זקן ממרא זה לא אחד שבן.
בדיוק, בדיוק. זקן ממרא זה הוא ממרא, נגד, הוא עושה בכוונה נגד, וזה באמת, הרמב״ם לא מתרגש מזה, הרמב״ן עצמו הביא, שהרמב״ם כותב, שאם גם אם זה יהיה איסור חכמים של איסור חמץ ופסח, לא יכנס לפרטים עכשיו, בשעה רביעית, חמישית של ערב פסח, שזה איסור דרבנן, אבל אם זקן ממרה, ימרה על איסור דרבנן, והוא יגיד, לא מקבלים את ה... אני לא מקבל את התקנה שלהם, אז הוא יקרא זקן ממרה. אני חורה, זה דין דרבנן, איך אתה הורג אותו? הזקן? זה בדיוק העניין, כי הוא עובר על אות אסור. הוא הקלאסי שעובר על אות אסור. הוא המקרה בתורה של... זה המקרה, זה הסיפור בתורה. האיש אשר יעשה בזדון, דבלתי שמוע אל הכהן, העומד והאיש ההוא, הוא מורה כנגדם, אז באמת הוא זקן ממרה. כן, ודאי שיש לזה גם נפקא מינה הלכתית. כן. רגע, זה כבר נוגע, שנייה, אני אגיע להבנה, אני אעשה בסוף, בחמש דקות, להגיד את השורש של ההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן בגישה הכללית. אבל אני קודם כל ליישב בצורה בסיסית, פשוטה, את הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ם. ועכשיו נעבור לחלק האחרון, ובסוף עוד, כמו שאמרתי, עוד סיכום קצת תוספת, שבלי מקורות, שאין מקורות שנמצאים פה, רק לפגוע בשיטת הרמב"ן. אי אפשר לעבור את השיעור הזה בלי להתייחס לרמב"ן עצמו. מה סובר הרמב"ן בסוף בסיפור הזה של כוח של חכמים? אז אומר הרמב"ן, ממש חלקים נבחרים מתוך דבריו, זה כמובן הרבה יותר ארוך, אומר ככה, ועוד הודיעך במקור 9, כי המצוות שחידשו אותם החכמים או הנביאים, כגון נר חנוכה ומקרא מגילה, אינם באים בסמך הזה, שכן אמרו במדליק... מה זה הסמך הזה? לא תסור. שימו לב כבר עכשיו, כבר רואים את המחלוקת. הוא אומר, נר חנוכה זה לא קשור ללא תסור. ככה אומר הרמב"ן. ומה הראיה שלו? שאמרו, מדליק נר חנוכה, אשר קשמת וציוונו, ושאלו והיכן ציוונו, רב אבי אמר מלא תסור, רב נחמן אמר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. רוצה לומר, רצה רב אביה לומר, כשם, עכשיו פה תחזיקו ראש טוב, כשם גזרות והשגים שדבריהם, סמוכים על הלב דלא תסור, כמו שהזכירו בפרק מי שמתו בעניין כליים שלהם, כך המצוות שחידשו, כגון נר חנוכה, סומכים אותו על הלב עצמו. ורב נחמן אמר, שאין סמך באותו הלב, לאו שלא תסור, אלא לדבריהם שיש בהם עיקר בתורה. אבל המצוות המחודשות מהם, אין להם סמך, אלא בפסוק שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. והטעם בזה ברור, לפי שהדברים שהם מוסיפים במצוות התורה עצמם, כן פירוש התורה, שהם זל אומרים קוצם ורופשתים וקיליים וכל שבות ומלאכה, היינו חייבים להאמין אותם. מזה עליו בוודאי שהוא מחייב אותנו להאמין בתורה, כפי הפירוש שיפרשו הם. אבל כשהם אומרים מדליקו נר חנוכה, אין אדם יכול להסמיכו על הלב הזה, בשום עניין, שאין זה בא בכלל הכתוב, שאמר כי פעמים ממך דבר למשפט וכו'. שימו לב מה אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, לא יכול להיות, לפי דעתו, כן? לפי הרמב"ם זה לגמרי יכול להיות. לא יכול להיות לפי דעת הרמב"ן, שלא תסור יתייחס לנר חנוכה. למה כן מתייחס לא תסור? הרי הרמב"ן חייב לקבל את לא תסור, כן? שלא יהיה אי הבנה רגע. יש לא תסור, ובוודאי שהתורה ציוותה לשמוע בכל חכמים. אלא מה? לפי הרמב"ן, מתי ברור שיש לא תסור? כאשר חכמים הם מפרשים את התורה. כאשר הם מפרשים את התורה, או עושים סייגות בגוף התורה, אומר הרמב"ן, חכמים, ברור שזה התורה, מי יפרש את התורה אם לא חכמים? ברור שהתורה היא זאת ש... ברור שחכמים הם אלה שמה? שמפרשים לי ואומרים לי מה כתוב בתורה. ואם הם אומרים לי עכשיו שיש סייג כזה או אחר, כמו שהוא מביא פה כל מיני דוגמאות, ודאי שאני צריך לשמוע בקולם. אבל... או, כי יפלא ממך, כן, כי יפלא ממך, בדיוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, פה אתה הולך לשאול אותם. אבל אם קרה משהו בהיסטוריה, בעוד 1,000 שנה, קרה איזה אירוע, חנוכה, והם מתקנים תקנה, אומר, מה הקשר בין זה לבין לא תסור? איך, מה פתאום, מה פתאום, מה שעכשיו הם החליטו לעשות, קשור ולא תסור? אז מה הכוח שלהם? הכוח שלהם זה משאל אביך ויגידך, זה כניך ויאמרו לך. והרמב״ם לא ככה, והרמב״ם לא אמר ככה, הרמב״ם אמר, לא תסור זה משהו שהולך לדורות ואומר לחכמים לאורך כל הדורות, אם אתם מוצאים לנכון לתקן תקנה מחודשת מסיבה כזאת או אחרת, אני התורה נותנת לכם את הרשות ואתם יכולים לתקן את התקנה ואפשר לברך אשר קידשנו וציוונו מלא תסור להדליק נר חנוכה. אומר הרמב״ן, לא, לא תסור שייך לסייגים, להסבר התורה, לא שייך לתקנות מחודשות. אז מאיפה התקנות המחודשות? משאל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך. ופה, קיצרתי מאוד, כי בדף מקורות על שיטת הרמב״ן, המפרשים מאוד מאוד מתקשים להבין את הרמב״ן, מה זה, מאיפה הכוח הזה, מאיפה הוא מתחיל? משאל אביך ויגדך, בסדר, יפה. ומאיפה הכוח הזה מתחיל? במשפט אחד שאני אומר פה, הרמב"ן רומז עליו במקור 10, ואז אני אסכם וקצת ממש בתמצית גדולה מאוד את יסוד המחלוקת, שכמו שאמרתי זה שיעור נפרד. תראו במקור 10, אבל אנו, אם היות דעתנו שאין בהם זכר בלב הזה, מכל מקום, בלב הזה הכוונה היא בלא תסור, מכל מקום ינהג חכמים ולומר בלשון הזה, לפי שהורשו מאיתו יתברך מפי הקבלה, לתקן ולסדר, והם דורשים בזה רימזים וגם התראות. והתימה שתמה הרב, שכתוב תורה ציווה לנו משה, שירמוז מגילה ונר חנוכה, בגימטריה, איננו גדול, שכבר דרשו כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, ובמשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה, שימו לב עכשיו טוב, כי התורה תצווה ותפרש, ותודיע ותרמוז. הוא כבר רמזה על הגלות שצדקה עשה שני שנים לשנתיים לבנושנתם, וכן בברכות, מהי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה וכולי, לוחות זה המקרא והתורה זה משנה והמצווה כמשמעה אשר כתבתי לנביאים, כולם ניתנו למשה מסיני. מה אומר הרמב"ן? שימו לב, אומר הרמב"ן את הדבר הבא, נגיד המשפט הכי חזק פה שצריך הריחוץ עד להסביר אותו, אבל ננסה ממש בקיצור, לפי שהורשו מאיתו יתברך מפי הקבלה לתקן. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, תראו, זה דבר מאוד מאוד מעניין. הכוח של חכמים הוא מכוח זה שהתורה לא צריכה לא תסור. עכשיו תראו, זה יוצא פה בהפוך על הפוך. למה זה הפוך על הפוך? כי חכמים, התורה כל כך סומכת עליהם, עכשיו תקשיבו טוב, ממש למרות שזה הסוף, וכבר הראש קצת מפוצץ. התורה כל כך סומכת על חכמים, וכל כך רואה בהם את זה שהם, איפה הרי בית דין הגדול, איפה הוא יושב? במקום המקדש. מאיפה הוא שואב את כל כוחו, את כל ה... התכוונתי למקור, לסמכות, לפי הרמב"ן, זה מקור רוחני מאוד גדול, הם ממשיכים את התורה. חכמים פשוט ממשיכים את התורה ממש באופן חי, עד כדי כך, שהרמב"ן אומר שמעמד הר סיני לא נגמר, אלא הוא ממשיך איפה? במשכן. איפה הוא ממשיך במשכן? בתורה שנמצאת במשכן. תחילת פרשת תרומה, אומר הרמב"ן, מעמד הר סיני לא נגמר, הוא ממשיך, הוא נמצא בתורה שנמצאת במשכן. ומי זה התורה הזאת? התורה הזאת זה כמובן הספר תורה, אבל זה לא נגמר בספר תורה. חכמים, חכמי ישראל, שהם נמצאים במקום המקדש, שהם נמצאים ליד המשכן, הם ממשיכים את התורה. כשהם קובעים משהו, התורה סומכת עליהם שיש להם את השאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אם הם אומרים לך, הם יודעים מה הם אומרים. הם נתנו להם רשות, לא רשות שכתובה בתורה ככוח כמו לא תסור, אלא הורשו מפי יתברך, מפי הקבלה. זאת אומרת, יש כאן לפי הרמב"ן איזה מסורת בעל פה שהתורה בבירור סומכת לחכמים ואומרת אתם ההמשך שלנו. אגב, זה הסיבה, תחשבו על זה לעומק, זה דבר מדהים, זה הסיבה שהרמב"ן אומר שהוא לא נבהל מזה שבתוך התרי"ג מצוות מה יהיה? יהיו מצוות דרבנן. הוא אומר הרמב"ן, אני לא נבהל, כי הרי הרמב"ן הולך הרבה פעמים הגאונים, והבהג מנע את מקרא מגילה ואת נר חנוכה בתוך תרי"ג מצוות, שהרמב"ם אמר, זה לא שייך בכלל. כתוב, ניתנו למשה מסיני. זהו, סיני נגמר. אגב, לפי הרמב״ם זה מפורש במקורות, במורה נבוכים ובכמה מקומות, מעמד הר סיני נגמר. הוא לא נמצא, הוא לא ממשיך, לא למשכן ולא לשום מקום. הוא נגמר. ניתנה פה תורה, תרי"ג מצוות, זהו, סגור. עכשיו התורה אמרה, רגע, מה יהיה? לא תסור, נתנו לחכמים. לא סתם הרשאה כזאת מלסמוך עליהם, אלא נתנו להם כוח. התורה נתנה להם כוח, אבל הכוח הזה הוא מוגבל. כלומר, הכוח הזה הוא לתקן תקנות, אבל התקנות האלה, על שם מי הן קרויות? על שם מי? הן קרויות על שם חכמים. זה לא יהיה מצווה בתורה. הרמב״ם אומר, נר חנוכה זה מצווה דה רבנן. פורים, קריאה מגילה, זה מצווה דה רבנן. מאיפה הכוח לתקן? הכוח הוא מהתורה. אבל התוקף של המצווה הוא דה רבנן, הוא לא מהתורה. מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר, אני לא נבהל. למה? מעמד הר סיני לא נגמר. תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, מצוין, אני איתך. זה לא נגמר. למה זה לא נגמר? כי התורה תפרש ותודיע ותרמוז דרך חכמים לגלות לך בעצם את מה שגנוז בתוך התורה. כן, והתורה תגיד לך, מקרא מגילה, זה כתוב בסיפור של עמלק, התורה רמזה על זה. ואנחנו חכמים, קיבלנו את הסמכות להגיד לך שהדבר הזה הוא מבחינתנו כמו תורה. אנחנו קובעים שהוא מצווה. אז הרמב"ן עצמו לא סובר ככה, אבל לא משנה, אבל בעיקרון כשהוא מסביר את הגאונים, אז הוא אומר את זה. הוא אומר, אני לא נבהל להגיד, לכן אני אומר, זה יוצא הפוך על הפוך, תשימו לב. למה הפוך על הפוך? כי לכאורה לפי הרמב״ם הכוח הוא יותר גדול. כי הרמב״ם אומר, נר חנוכה, מאיפה הכוח? מלא תסור. שלא תסור זה לכאורה כוח מאוד חזק. זה התורה אומרת לך, אתה חייב לשמוע בקול חכמים, ואני התורה אומרת לך את זה. אז לכאורה זה כוח מאוד גדול, זה באמת כוח מאוד גדול, אבל מצד שני, התקנה עצמה של חכמים, מה היא? היא קרויה על שמה, היא דרבנן. כלומר, לפי הרמב״ם, ואני לא יודע אם לזה התכוונת, הרב אבישי, יש הבחנה מאוד ברורה בין כוח תורה לבין כוח חכמים. כלומר, אם אני אציים את זה ממש דקה, סיום, זה מבחינת המהות של הדברים, העומק שדיברנו בהתחלה, נפקמינה רוחנית, אז זה העומק. לפי הרמב״ם יש הבחנה מאוד ברורה. יש תורה ויש חכמים. זה שני עולמות נפרדים. התורה נתנה להם את הכוח, אחרי שהיא נתנה להם את הכוח, זה קרוי לגמרי על שמם. וזה שלהם, וספיקא דרבנן לכולה, והכל עכשיו, זה מצווה דרבנן, אל תכניס לי את זה בתוך תרי"ג, לא שייך, תרי"ג זה דברים דאורייתא שניתנו בסיני כפשוטו, ממש בסיני. ובא הרמב"ן ואומר, לא תסור הקלאסי, הוא על הגזרות והסייגים, זה לא תסור. חנוכה, פורים, הדברים האלה זה מציאות היסטורית שהתחדשה, פה התורה אומרת לנו, תקשיבו, חכמים הם ממשיכים שלנו, הם ממשיכים את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה לא נגמר, זה בעצם, התורה זה דבר חי דרך חכמי ישראל, יש להם מעמד מאוד גבוה, דווקא בגלל המעמד הגבוה הזה, אני יכול לסמוך עליהם שהם יתקנו דברים, ועד כדי כך, שלפי הגאונים אני יכול אפילו להכניס את זה לתוך תרי"ג מצוות. עד כדי כך, נגיד בשיא, כן, בקיצוניות של זה, לפי הגאונים, אני יכול להכניס את זה לתוך תרי"ג מצוות. אבל גם בלי זה, עצם הכוח לחדש ולתקן דברים ושהם קרויים, שאל אביך ויגדך, מאיפה קיבלת את הכוח? התורה נתנה לי את הכוח, לא מילות אסור שצריך שזה יהיה כתוב באיזשהו מקום כתוקף הלכתי שאומר תשמעו לקולם, ואם לא תשמעו לקולם אז עברתם על לא תסור. לא, לפי הרמב״ם עברת, שאל אביך ויגדך, וכשאתה מברך וציוונו לפי הרמב״ן, לא להתבלבל, בחנוכה להתחיל לחשוב, רגע, אני מברך לפי הרמב״ם או שאני מברך לפי הרמב״ן? אבל לפי הרמב״ן אתה אומר, אשר קידשנו אותה וציוונו, מה? וציוונו מה? שאל אביך, סוג של סוג של שאל אביך ויגדך, זאת אומרת, התורה אמרה לי, קצת קשה לומר על זה, לקח את המילה וציוונו, זה לא בדיוק, אבל כן, זה ציווי, שאל אביך, אולי צריך לקרוא את הפסוק אחרת, זה לא איזה המלצה כזאת, שאל אביך ויגדך, זה ציווי, אומרים, שאל אביך ויגדך, מה שהזקנים שלך אומרים, צמוך עליהם ותעשה מה שהם אומרים, לא בגלל שאני אמרתי לך וזה כתוב בתורה ולא תסור, אלא אני אומרת לך שהזקנים הם המשך שלי, חכמי ישראל הם המשך שלי, והם אמרו לך להדליק נר חנוכה, אז תדליק נר חנוכה. ואז לפי הרמב"ן, אז כאילו ברור למה ספקא דרבנן לכולם, וזה הכל דרבנן, הכל זה לגמרי קרוי על שמה. לפי הרמב"ם אנחנו צריכים לעשות את החילוק הזה שראינו ברב שמעון, בין הגברא לבין החפצה, כדי להבין איך קורה המעבר הזה מדאורייתא, שזה מי שלא שם, כמו שאמרנו, מי שמזלזל בחכמים, לבין מי שמסיבות אחרות פשוט לא קיים את דבריהם. כן, מלאכי. לא לשנות, להוסיף. לא, כי הם המשך של התורה ממש. הם ממש המשך של התורה, ולכן הם כביכול, יש להם את הכוח בתוך התורה, אם תרצה, בכוזרי, מאמר שלישי, מביא מספר דוגמאות, והוא הולך בשיטת הרמב"ן בעניין הזה, שחכמים, לפי דעתו, שינו דברים שינו התורה. התורה אמרה מחצית השקל, בעזרה כתוב שלישית השקל, וזה שינוי. הרמב״ם מסביר את זה אחרת. כלומר, הרמב״ם, את כל הדוגמאות שם, הרמב״ם מסביר אחרת. אבל לפי, מביא דוגמאות. התורה אומרת, התורה אמרה מחצית השקל, אני אומרת לך שעכשיו אני מסבירה לך את התורה, ויש לי את הכוח. כי התורה נתנה לי רשות. הורשו מאיתו התברך מפי הקבלה. אבל הגיעה השעה, אנחנו לא אוהבים לעבור את השעה, ואם יש עוד דברים ככה באישי, בשמחה, ובעזרת השם, כמו שאמרנו, יש פה עוד דברים, אבל בתמצית מה שאפשר בעזרת השם. יישר כוח.